שיעור א', לוקוטי סיכס, חלק י', השיחה השנייה, לפרשס מקץ. אבל הקדמה קצרה קודם. יש שיחות בלוקוטי סיכס שהן נקודתיות, על עניין מסוים. ויש שיחות שהן חלק ממכלול שלם בשיטה של הרבי, בתורה של הרבי, וכשמעיינים בשאר השיחות במקומות נוספים, אז מבינים את התמונה הכוללת, ומבינים את החידוש של הרבי, שזה דבר שיטתי בנוגע לכמה דברים, ולא רק בנוגע לדבר הזה. גם בשיחה שלנו כך. בשיחה שנלמד, אז כשפותחים שיחות נוספות, שחלקם מצוינות בשיחה, חלקם לא מצוינות בשיחה, אפשר להבין בעומק יותר את פשט השיחה, וזה בעזרת השם להתמקד בשיעור שלפנינו. הנושא של השיחה זה הסיפור שמסופר בפרשס מקץ, אחר שיוסף הצדיק נהיה המשנה למלך ואחראי על כל הכלכלה של מצרים, 7 שנות השובע אגרו כולם אוכל ל7 שנות הרעב. כשהגיעו שנות הרעב, מספרת התורה, ותהי רעב כל ארץ מצרים, ויצעק עמל פרעה ללחם, ויאמר פרעה לכל מצרים, לכו אל יוסף, אשר יאמר לכם, תעשו. ואכן התורה שמספרת שהם הגיעו ליוסף, יוסף קנה את כולם, והביא להם אוכל בצורה מסודרת, חוץ מאדמת הכהנים וכולו. אבל רש"י מעניין, רש"י מביא סיפור שלם שהיה דין ודברים בין עם מצרים לבין פרוי לבין יוסף. אומר רש"י, לפי שהיה יוסף אומר להם שהם מוידו, שהם חייבים לעשות ברית מילה. וכשבאו אצל פרוי ואומרים כך רואים אלינו, אומר להם שלהקשיב לו, למה? אמר להם, למה לא צברתם בר? למה באמת לא אספתם לחם ומזון בזמן שהוא אמר? ולא יחיז לכם ששני הרוב בואים, הרי הוא אמר לכם שיבואו שנות הרעב. הם אמרו לו, אספנו. אספנו הרבה והרכיבה, אספנו הרבה תבואה ותבואה הרכיבה. אומר להם, אם כן, כל אשר יאמר לכם תעשו, הרי גוזר לתבוא והרכיבו. מה אם יגזור עלינו ונומוס? תקשיבו לו. הרי זה שהתבואה הרכיבה זה דבר לא טבעי. מה יקרה אם יגזור עלינו ונמות? אבל רש"י הזה לא מובן לגמרי. שיטת רש"י, בפשוטו של מיקרו, להביא רק מה שנוגע לפשט. בפשט לא חסר שום דבר בפסוק. בפשט העם רעב ללחם, מגיעים לפרעה ומבקשים לחם, אומר להם תלכו ליוסף, משהו יגיד לכם תעשו, מובן. למה צריך לספר פה דין דברים, שיוסף אמר להם שיעשו ברית מילה, וכשבאו לפרעה, פרעה אמר להם, תקשיבו לו, הם אמרו בחזרה לפרעה, אנחנו לא רוצים להקשיב לו, אז אמרו להם, אז למה לא אספתם לחם? אומר, אספנו, וזה הרכיב, ואז פרעה אומר להם שוב, אז הם כאן חייבים להקשיב לו, הוא מסוכן, הוא יגזור עלינו שנמות. כל זה אין לזה שום מקום, לכאורה, בפשוטו של מקרא. איפה מצאנו שיוסף אומר להם למול? איפה מצאנו שיוסף אומר להם, שאם לא, לא יקבלו לחם בגלל זה? ואיפה מצאנו שפרעה אומר להם, יכול לגזור על התבואה שתרכיב, ובמיוחד, איפה מצינו שפרעה אומר להם, יכול לגזור לנו שנמות? איפה מצאנו כל זה בתורה? זה דבר ראשון, זה שאלה על כל הרש"י הזה. דבר שני, קשה מאוד. למה אומר להם אשר יאמר לכם? מה שיגיד לכם בעתיד. הרי גם אם נניח שיש איזה מקום, איפה מצאנו שיש לנו חשש על העתיד? עוד שאלה. גם כן, אנחנו רואים שפרעה אומר עלינו, שיגזור גם עליהם עצמם וגם על פרעה. מה הקשר פרעה? למה שיגזור על פרעה שימות? ואיפה בכלל, מאן דכר שמיה, שפרעה ימות ושכולם ימותו? כל הרש"י הזה, לכאורה, אמנם המדרש מביא את זה, אבל בפשוטו של מיקרו, אין לזה מקום. אז אם כן, למה רש"י מביא את זה? חייבים להגיד שיש על זה פשוטו של מיקרו. אבל לפני הכל, יש פה שאלה הרבה יותר קשה. מה היה הטעם של יוסף הצדיק שהמצרים ימולו? הרי הם לא רוצים למול. אז איזה תולדת תגיע מזה? וכאן בעוד דלת בשיחה נתעכב בעיקר בשיעור שלפנינו. השאלה הראשונה באמת, מה התולדת מזה? אז הגורריה מביא, הרב מביא זה בהערה, שאין מכריחים להתגייר. אז הרב מציין פה לשיחות בחלק A, ששם משמע דבר נפלא. אין עניין של גירות, לפני מתן תורה. יש שיחה שלמה בחלק היי, פשס וייצא, שיחה מפורסמת מאוד על האיסור של לשאת שני נשים, איך יעקב אבינו נשא שתי נשים. בכלל, אותה שנה טוב שין חופכס, היה רצף של שיחות בחורף על העניין של האבות והשבטים קיימו את כל התורה, האם הם כן קיימו, איך זה מסתדר עם דברים מסוימים, והרבה מסביר שבת אחרי שבת, שיחה אחרי שיחה, איך מסתדרים כל מיני דברים עם זה שהם קיימו את כל התורה כולה. אז פה אנחנו צריכים להבין האם בכלל איך יעקב אבינו התחתן משתי נשים, שזה דבר שעשו. ועוד יעקב מעיד על עצמו, עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי, שמרתי לכל התורה והמצוות. באותה שיחה הרב מתייחס גם כן לעניין הגירות. הרב מוכיח שלא שייך להתגייר לפני מתן תורה. כי רק במתן תורה נהפך להיות מהות של יהודי למשהו אחר. עד מתן תורה, כשהאבות והשבטים קיימו את התורה, זה היה מתוך רצון שלהם, מתוך חומרה שהם החמירו על עצמם, אבל לא מתוך חובה. חובה לא שייך להגיד בזה לפני מתן תורה, כי לא הייתה מהות אחרת של יהודי. זה הגיע ממתן תורה. ממתן תורה הגיעה מהות אחרת של יהודי. לכן גם מובן שלא היה שייך גירות לפני מתן תורה, ורק במתן תורה התגיירו. כי כל עניין הגירות זה להתהפך למהות אחרת, למהות של יהודי. אז לא שייך גיור לפני מתן תורה. שואל הרבה בחלק A באותה שיחה, מופיע שאברהם אבינו גייר את האנשים ושרה גיירת אנשים. אז אין הכוונה לגירות כמו שאנחנו קוראים לזה היום, אלא הכוונה היא לגירות בשם המושאל, ולכן רש"י מקדים שם באותו רש"י ואומר שהכניסו אותם תחת כנפי השכינה. זו הייתה הכוונה, שנכנסו תחת כנפי השכינה, שהם האמינו בכל אחד, אבל לא שהתגיירו. וזה הרב מביא גם מסביר מדוע זרעם של אותם גירים של אברהם ושרה הם לא יהודים. כי הגירות היא לא הייתה גירות שאדם שמתגייר נפך להיות יהודי וממילא זרוע אחריו יהודי. הגירות הייתה גירות טכנית שמאמינים ומקבלים תחת כנפי השכינה. זאת אומרת, לא גירות כמו שאנחנו קוראים היום גירות, אלא שם המושל. אז אם כן, יותר קשה. מביא הרבה בהערה בשיחה שלנו, הערה 9. על פי זה תוגדל הקושייה. למה ציווה להם למול? הרי לא מכריחים להתגייר, זה א', אבל גם לא שייך גיור. אין גיור לפני מתן תורה. אז למה עניין שימולו אם אין גיור? איזה עניין יש לעשות ברית? אבל יש פה עוד שאלה נוספת. וכאן נחזור שוב השיחה שבחלק A בפשס וייצא. באותה שיחה הרבי שואל שאלה מאוד פשוטה. אנחנו יודעים שאבות קיימו את התורה קודם שניתנה, ובמיוחד אברהם אבינו, כתוב עליו עקב אשר שום אברהם בקולי, וישמור משמרתי, מצוו ישי, חוקו ישי וסוררו ישי, מכאן שאברהם אבינו קיים את כל התורה לפני שניתנה. והנה דווקא המצווה הכי חשובה שאברהם אבינו מזוהה איתה ביותר, מצוות ברית מילה. רוב שנותיו הוא לא קיים אותה, רק כשהוא הצטווה לה בגיל 99. למה הוא לא קיים אותה קודם? הרב מביא שהתשובה לשאלה הזאת היא אותה תשובה לאיך יעקב נשא שתי אחיות. כמו שאמרנו, קיום התורה והמצוות לפני מתן תורה היה מתוך חומרה, מתוך הידור שהם קיבלו על עצמם. חומרה, הידור, לא יכולה לבטל דין, משהו שהם חייבים בו. ובני נוח מחויבים בשבע מצוות בני נוח. אחת ממצוות בני נוח זה איסור לשפוך דם. יש איסור בתורה, ואח את דמכם לנפשותכם מדרוש, זה נאמר גם כן לבני נוח, וזה איסור לשפוך דם. עכשיו בפשט נשמע שאסור לשפוך דם, הכוונה היא שאסור לרצוח. אבל רש"י כותב שמה שלבני נוח, בפשטות הפסוק, פשט פסוק, ואח את דמכם לנפשותכם מדרוש, שגם מי ששופך דם עצמו, כותב רש"י, אסור. בפשט הכוונה היא מי שלוקח את דם נפשו, מי שמתאבד. אבל הרב מדייק מרש"י, שבפשט הוא שופך דם עצמו, מזה שהמילים שם מיותרות, הכוונה היא למי שמוריד מעצמו דם. יש איסור בתורה להוריד דם גם כן מבן נוח לעצמו, לא רק למות, אלא עצם הורדת דם היא אסורה. וזו הסיבה שאברהם אבינו לא מל לפני שהתורה לא ניתנה. וכאן אנחנו נחזור לשיחה שלנו, הרב מביא את זה בתמצות, מה הסיבה שאברהם אבינו לא מל? כותב הרב בשיחה שלנו, כי הוא נצטווה לא לשפוך דמו. היה לו איסור לשפוך דם, לכן הוא לא יכל לקיים את הברית מילה לפני שהוא קיבל איזה ציווי, כי יש לו איסור לא לשפוך דם. לכן ברית מילה הוא לא יכל לעשות. איך אחרי זה הוא כן יכל לעשות? כי ברגע שקדוש ברוך הוא ציווה אותו, אז זה הרבה מסביר במקומות אחרים, זה כמו שיש לנו מצווה ואהבת לרעך כמוך. מצד שני יש לנו מצווה לתת מלכות. איך זה יכול להיות? כולם מבינים שהמצווה לתת מלכות גוברת על ואהבת לרעך כמוך, כי התורה באה ואומרת לך דין מיוחד. אפילו שתמיד יש אהבת ישראל, יש מקרים שבהם ייתנו מלכות, ויש מקרים שאפילו עונשי מיתה, זה דוחה את האיסור השני כדי ציווי מיוחד. אותו דבר, אפילו שאברהם אבינו נאסר עליו להוריד דם, הוא קיבל ציווי מיוחד של ברית מילה, וזה גובר על האיסור הכללי שלא להוריד דם, ולכן אברהם אבינו עשה ברית מילה, אבל כל זמן שהוא לא קיבל את הציווי הזה, הוא לא יכל לעשות. זה גם מסביר איך יעקב התחתן עם שתי אחיות, כי כשיעקב התחייב לרחל לשאת אותה, הוא היה מחויב הזה על פי דין, ולכן אם הוא התחתן עם לאה נגד ידיעתו, אבל מכיוון שלרחל הוא עדיין מחויב, האיסור לשאת שתי נשים בשבילו שזה תראה, זה רק חומרה. אבל החובה לקיים את מה שהבטיח לרחל זה חובה, שגם לבני נוח יש את החובה הזאת, ולכן הוא היה חייב להתחתן עם רחל. אז אם כן, עד לכאן זה בשיחות בחלק A. נחזור לענייננו כאן, נמצא שיש לנו פה שאלה יותר חזקה. איך הוא עושה שפיכת דם? הרי זה שהוא רוצה למול את בני נוח, הרי לבן נוח זה עבירה להוריד דם. אז איך הוא יכול לדרוש מהם לעשות עבירה? הרי זה ממש אסור. עד כאן השאלות בשיחה. להרחבת הביור בנוגע לאיסור שפיכת דם של בני נוח, יש מכתב של הרבה, מופיע בתורס מנחם, במקור השיחות של וישלח, מביא שם בערה, מכתב של הרבה, שאנחנו מוצאים לו גם כן, שכמה מקום בתורה שאנחנו רואים שבני נוח מצווים על כיבוד אביהם. לדוגמה, יעקב אבינו נענש על כך שהוא לא כיבד את אביו. זה שהוא נענש, זאת אומרת שהוא קיבל עונש על משהו שהיה מחויב לעשות, מכאן שהוא היה מחויב לכבד את אביו. חם נענש על זה שהוא לא כיבד את אביו נוח והיה ביזיון. איך יכול להיות שיש מצוות כיבוד אביהם לבני נוח? הרי זה לא חלק מהשבע מצוות, ולא רק זה בקידוש אין משמע, בחלק בדף למד בייס מזה שהם לומדים מדם הבנתינה, זאת אומרת הגמרא, ומה מי שלא מצווה ככה, מי שמצווה על אחת כמה וכמה, זאת אומרת שבני נוח לא מצווים על כיבוד אביהם. אז הרב מביא שנכון, הרב מביא איזה כמה תשובות. הכיבוד אביהם כמו של עם ישראל הם לא מצווים, שזה עניין של הקדוש ברוך הוא נתן את כבודו ואת שמו בשותפות להורים, אז זה הם לא מצווים. אבל גם כן בפשט, הרב מביא, יש הבדל בין ביזיון לבין כבוד. לבזות בנוח אסור. מדוע? כי ביזיון זה כמו רצח. כשאדם מבוזה, פניו מולבנות ועל בנת פנים זה כמו רצח. ולכן, גם לנוח מצווים על איסור שפיכת דמים, זה כולל גם כן על בין פנים. אז אם כן, גם בנוח מצווה לא לבזות את אביו. אז יש כיבוד אביהם, זה משהו אחד. ביזוי אב, זה ודאי אסור גם בנוח. ולכן חם שביזה את אביו נענש על כך, כי זה דבר שאסור גם בנוח שפיכות דם. זה עוד במאמר מוסגר, הגדר של שפיכות דם, שזה לא רק רצח, אשר אחד משבע מצוות לנוח, זה לא רק רצח, אלא זה גם להוציא דם, ממילא אסור גם לעשות ברית מילה לבן נוח, וזה גם כן להלבין פנים שזה גם בחלק מאיסור שפיכות דמים. אלא אם כן יש הוראה מיוחדת שבא להגיד הפוך. אז אם כן חוזרת השאלה, איך יוסף אומר להם שימולו? בהערה, הערה 15, הרב מביא משהו נפלא. אין להקשות ממילת אנשי שכם, איך היו בני יעקב רשעים לומר להם אמו לכם כל זכר. איך לכאורה בני יעקב אמרו לאנשי שכם לעשות ברית מילה, ואז באו והרגו אותם. שלכאורה, איך יעקב, בני יעקב היו רשעים להגיד להם זה? הרי אסור לבני נוח לעשות ברית מילה. אלא מסביר הרב בהערה, כל זה היה בתור הכנה לויהרגו כל זכר. זאת אומרת, היינו שלדעת בני יעקב היו מחויבים להורגם, ולכן בגלל שהיו מחויבים להורגם, הם עשו להם את הברית מילה כחלק מההרג שלהם. אם כן, שואל הרבי, אינו מובן. אנשי שכם היו צריכים להבין שיש דברים בקו, מה שבני יעקב מציעים להם, לעשות דבר שבני נוח מוזרים אליו, איך הם לא חשדו? כאן יש ממש חפ מעניין. איך אנשי שכם לא נדלקה להם נורה אדומה, כשבני יעקב אומרים להם, שמעון ולוי אומרים להם, לכו תעשו ברית מילה. הרי הם יודעים שבני נוח זה אסור לעשות ברית מילה. זה שהם עצמם לא, הסכימו לעשות את זה, זה מובן, כי הרי הם עצמם עשו עבירות, עברו על הרבה עבירות שנצטבו עליהם, כמו שרבי מביא בהערה בשולי הגיליון, להם עצמם לא היה אכפת לבוא על בני נוח. אבל הם ידעו שבני יעקב כן הקפידו על בני נוח. אז איך לא נדלקה להם נורה אדומה כשבני יעקב מבקשים מהם לעשות עבירה? הם לא מבינים שהם רוצים להרוג אותם על ידי זה? אז זה הרבי לא עונה כאן. רק בהערה 24, הרבי מתרץ את התמיהה פה על אנשי שכם, על פי התשובה בשיחה, כמו שנראה בהמשך. אז נחזור לענייננו. אז אם כן, יש לנו קושייה לכאורה מאנשי שכם, איך בני יעקב ביקשו מהם למול. הרי זה איסור של בני נוח, אבל האמת היא זה לא קשה, כי זה חלק מהמוות שלהם. והרבי בהערה מציין שהגיע להם, שלדעת בני יעקב יהיו מחויבים להורגם, רב מציין נערה לסיכס חלק A עמוד 190 ולערה 41 שם. שם יש שיחה שלמה, זה השיחה הבאה בתור אחרי ויצא שהזכרנו קודם. שם יש שיחה שלמה על איך, מה היה שם בסיפור של בני יעקב ואנשי שכם. שיעקב אומר לנו שעשיתם, אחרתם אותי, עשיתם לי חילול השם. לכאורה, אם הם עשו משהו לא טוב, אז מה אכפת לו רק מאחרתם אותי? אני צריך להגיד להם, עשיתם רצח. למה הוא אומר להם רק אחרתם אותי? אלא מה אני מסביר שם הרבה, שזה שהגיע לאנשי שכם, הגיע להם למות. למה? אז או בגלל שבני נוח מחויבים הדינים, והם לא עשו עצמם דינים כמו שהיה צריך לעשות. זה כמו מחלוקת הרמב״ם ורמב״ן. או בגלל, כמו שהרמב״ן אומר, בגלל שהיה להם סיבות אחרות שבגלל זה הגיע להם למות. אבל יעקב אבינו הוא כועס עליהם על משהו אחר. למה עשיתם את זה במרמה? למה עשיתם את זה מתוך רמאות? למה אמרתם, לא הרגתם אותם מיד? הייתם צריכים לבוא ולהרוג אותם מיד. למה עשיתם את זה מתוך רמאות? מה הסיבה באמת שהם עשו את זה מתוך רמאות? אז בפרשת ויחי, כשאנחנו רואים שיעקב אבינו מוכיח אותם, אומר להם, כי באפם הרגו איש וברצונם יקרו שור. מה זה כי באפם? בכעסם. אומר להם, יעקב אבינו, אתם עשיתם את זה מתוך כעס, וכשעשיתם מתוך כעס, באתם לכלל טעות. ולכן כשעשיתם את זה מתוך כעס, עשיתם את זה במרמה, הייתם צריכים ללכת להרוג אותם ישירות. בגלל שעשיתם את זה מתוך כעס, לא עשיתם את זה כמו שצריך. עוד דבר מביא הרבה, שיכול להיות גם שהם היו פשוט עם ענווה, הם אמרו, אין לנו זכות להרוג אותם ישירות, אף על פי שהייתה להם את הזכות הזאת. יכול להיות שהם מתוך ענווה, חשבו אנחנו לא נצליח להרוג אותם ישירות, והם לא ידעו שיש להם את הכוח שיעקב אבינו, שהם יכלו להרוג אותם ישירות. אבל בין כך ובין כך, אנשי שכם הגיע להם למות. ולכן זה שהם עשו את המרמה, נכון שיעקב אבינו הוכיח אותם על זה שהם עשו במרמה, אבל עצם זה שהמעשה שלהם, המעשה היה טוב, היה צריך להרוג את אנשי שכם, הגיע למוות, רק הדרך הייתה בעייתית, למה לעשות את זה במרמה? אבל עצם זה שהם עשו זה הגיע, ולכן היה מותר להם להגיד להם למול, כי זה היה חלק מההריגה שלהם. אגב, באותה שיחה יש שבועות נפלא של הרב בהרה, למה יעקב אבינו מוכיח אותם דווקא לפני מותו? למה לא אז אומר להם את זה? אומר שכל זמן יעקב אבינו לא חשב שזה רק בגלל כעסם. אבל כשהוא שמע אחרי זה שהם גם אותם שמעון ולוי, הם גם אלה שכעסו ליוסף ורצו להרוג את יוסף, אומר למה דווקא שניהם? אז הוא חיבר את שניהם ביחד, והוא אומר, אז כנראה שעשיתם זה לא רק בגלל שהגיע להם למות לאנשי שכם, או כי חשבתם שליוסף מגיע למות, אלא עשיתם את זה בגלל שיש לכם מידת הכעס. ולכן גם פה וגם פה אתם התעוררתם, ואת זה הוא מוכיח אותם, כי הראו הפעם, כי אז על הכעס הוא מוכיח אותם, ולכן הוא גם מקלל דווקא את מידת הכעס שבהם ולא אותם עצמם. ונחזור לענייננו. אז אם כן, יש לנו פה שאלה חזקה מאוד, איך יוסף דורש מהם לעשות ברית מילה, הרי זה אסור על פי דין לבן נוח לשפוך דם, אפילו כל דם כלשהו, אפילו טיפה כלשהו של דם, אז איך יוסף מבקש מהם לעשות ברית מילה? על כך מסביר הרבה. הפסוק, אתה תהיה על ביתי ועל פיך אישה כל עמי, רש"י מפרש שכל צורכי עמי יהיו נשים על ידך על ידי יוסף. זאת אומרת שיוסף קיבל על עצמו להיות אחראי על כל מצרים. ואם כן, אז למה הם לא הגיעו ישירות ליוסף? למה התורה אומרת שהם מגיעים לפרוי ומבקשים מפרוי לחם? ואז פרוי אומר להם לכו ליוסף. למה לא מגיעים ישירות ליוסף? או יוסף הממונה. אלא מכאן היה, מכאן נראה שהבין שבוודאי שלחו ליוסף. רק שמרוב שזה היה פשוט, התורה לא כותבת. וכנראה שם היה איזה תקלה, איזה בג, שלכן הם צריכו ללכת לפרוי. איזה תקלה הייתה להם? אז רשי כותב שהתקלה הייתה שביקש מהם יוסף למול, הם לא רצו למול, הם הלכו לפרוי. אבל מה המקור לזה בפשוט אישי מיקרו? כאן מביא הרבה חידוש נפלא. כשהקדוש ברוך הוא ציווה את אברהם למול, את עצמו את בני ביתו, אמר לו, אימול, אימול יליד ביתך ומקנת כספך. זאת אומרת שגם מי ששייך לאברום אבינו, עבדים שהוא קנה, או עבדים שנולדו אצלו בבית, הוא גם חייב למול אותם. ולכן, על פי פשוטו של מיקרו, אנחנו יודעים שהאבות קיימו את התורה כולה, אבל הם הורישו זה הלאה. כתוב שאברום אבינו הוריש את זה הלאה, למה ניצב וסבייסו אחוב. וגם כאן יש לנו שיחה נוספת של הרבה, שאומנם לא מצוין, אבל נותן לנו השלמה יפה יפייה, שיחה מפורסמת בחלק חופי, איך מעשרים את המלח ואת התבן, שאיסוב הגיע ושאל איך עושים מעשר ממלח ותבן, מה הוא רוצה להראות בזה, מי בכלל מעשר מלח ותבן, אז הרב מביא שזה שאברום אבינו, אנחנו יודעים שעשה מעשר מכויל, ואיתה לו מעשר מכויל, אברום אבינו היה נוהג לעשות מעשר מכל דבר ממש, וגם יצחוק עשה אחריו מעשר כזה, וגם ינקו אחרי זה היינו שעשה את זה עשר עשרן הולוך, זאת אומרת אצל האבות היה נהוג מנהגים שהיום לא נהוגים, לעשות מעשר מכל דבר ממש. היום עושים מעשר כספים, הם עשו מעשר מכל דבר ממש. ואברום אבינו ציווה את זה לביתו אחריו, אז ממנו מופיע, מובן שככה התנהגו בבית של יצחוק, גם איסוף ככה התנהג, ולכן איסוף רוצה להרשים את אבא שלו. על דרך זה גם פה. אברום אבינו עשה ברית מילה לכל ביתו, ככה נהגו גם כן אחריו כולם. כל המשפחת אברום אבינו, כל המשפחת יצחוק ויעקב, נהגו לעשות ברית מילה לכל העבדים. ולכן ברגע שיוסף הצדיק קיבל את האחריות לכל מצרים, הם נהיו תחת שלטונו, הם נהיו כמו שלו כמקלט כסף, לכן יוסף הצדיק דרש שכולם יהיו ברית מילה, יעשו ברית מילה, כי הם לא בגלל שהם מתגיירים, אלא בגלל שעכשיו הם נפחים להיות שייכים אליו. על פי זה הרבה מסביר את הסיבה למה אנשי שכם לא חשדו, בהרי 24 הרבה מסביר כשבני יעקב ביקשו מהם למול, כי הרי כל המסיבה הייתה שיהיו לעם אחד. יהיו לעם אחד, כל משפחת אברהם עושים ברית מילה. אז אם כן להיות עם אחד, מי שרוצה להיכנס למשפחה של אברהם, יצחק ויעקב, צריך למול את עצמו. לכן הם לא חשדו, כי הם אמרו, אנחנו נהפכים להיות חלק מהמשפחה שלהם. ולמשפחה שלהם יש חובה למול, אז הם הבינו שגם להם יש חובה. ולכן יוסף היה אומר להם כל מה שימולו. כל הזמן יוסף היה אומר להם את זה, לא פעם אחת אמר להם את זה. אמר להם בצורה קבועה, אמר להם, אתם חייבים לעשות ברית מילה, אתם חייבים לעשות ברית מילה. ויוסף לכן כל פעם, זה עושה זה כתנאי, כי ברגע שהוא ייקח אותם תחת חסותו, ויתן לפרנסה, אז היו יכול לעשות אמרית מילה, הם לא קיבלו את זה, הם הלכו להתלונן אצל פרוי, ולכן ויצק העם אל פרוי ללחם, זה הפשט בתורה, אז לכן על פי זה, רשי מביא את כל הפשט הזה, כי זה באמת פשט בפשוט השם מיקרו, למה הם הולכים לצעוק לפרוי? הם צריכים לצעוק ליוסף, אלא מה הם צעקו ליוסף? התורה לא כותבת את זה, כי זה פשוט שהם צעקו ליוסף. ולכן יוסף ביקש מהברית מילה, כי הרי האבות עשו ברית מילה לכל המקנן, והם לא רצו לקבל את הברית מילה. ולכן הם הלכו לפרוי, ואז פרוי אמר להם, אני לא מתערב. למה אני לא מתערב? אומר פרוי, הרי למה אין לכם לחם? הרי אומר לכם לצבור בר, למה אין לכם לחם? וגם זה מוכח פשוט שמיקו שזה קיים. כי הרי מעצם זה שפרוי אמר להם, לכו ליוסף, חייבים להגיד שהוא הביא להם טענה הגיונית, אז רשי מבין את הטענה הגיונית בפשוט שמיקו. אומר להם, הרי אספתם. אמרו לו, כן, אספנו. אז איפה זה? הרכיב. איך יכול להיות שהרכיב? כנראה שהוא גזר שהרכיב. אז זה אומר, אם יש סיבה טבעית למה זה הרכיב, מובן. אבל אם אין סיבה טבעית למה זה הרכיב, אז למה זה הרכיב בכל זאת? הרי זה גם במקום אחר רבי מביא, בשיחה אחרת, שיוסף שם על החול, על זה שלא הרכיב. הרי גם ידעו את הדבר הזה. הם ידעו שאפשר לשים חול. הם כנראה גם שמו את החול, אז למה בכל זה הרכיב? אז אם כן, הייתה להם פה את השאלה, אלא מה? כנראה שיוסף עשה פה גזרה על טבעית שזה הרכיב. אז אם כן, אם אני צווה את יוסף לתת לכם אוכל נגד רצונו ובלי שתעשו ברית מילה, מה זה יעזור? זה גם כן ירכיב. תגידו, אם לא אנחנו נמות, הוא אומר, יוסף מסוגל לעשות אפילו איום יותר גדול, יוסף מסוגל גם להעמיד אותנו, אם הוא מסוגל ככה לגזור, הוא מסוגל להעמיד אותנו. ואם תכריחו אותי לעשות משהו נגד רצונו, אז גם אני אהיה בצרה.
גם אני אמות. ולכן הוא אומר, ונמות, גם אני יכול למות. למה גם אני יכול למות? כי אתם מכריחים את יוסף. אם יוסף לא מתחילים, הרי הוא גזר את הגזרה הלא טבעית, אז אדם שעושה גזרה לא טבעית, אם אני אכריח אותו לעשות משהו נגד רצונו, גם אני בסכנה. ולכן זה המקור שאומר להם, כשאני אגזור לכם שנמות, מה הטענה פה? אם תגידו שאם לא יביא לנו אוכל נמות, יכול להיות יותר גרוע. לא רק שאם לא יביא לכם אוכל תמותו עוד חודשיים, אלא יכול להיות שיגזור לכם שתמותו עכשיו מיד, ואז גם אני בסכנה. ולכן רש"י אומר להם, אשר יאמר לכם, תעשו בלשון עתיד, אתם חייבים לעשות מה שיגיד לכם, כי גם יכול לגזור לכם גזרות בהמשך, צריכים לשמוע. אם כן, נמצא לנו שיחה נפלאה של הרבי, שכשפותחים את השיחות בשאר המקומות, חלק מצוינות וחלק מבינים את העומק של השיחה. ובפשוט יש מיקרו, עד לכאן אמנו, עכשיו נימד את היינה של תוירו, שגברה שיש גם יינה של תורה. יש הבדל בין יוסף לשבטים. יוסף היה מרכבה להצילות. ענייני עולם הזה לא תפסו אצלו. לכן הוא יוכל להיות מלך מצרים, שזה מקום שתכלית השפלות, הירידה והתרדה שבו היא לומר זה, ואם זה היה בתכלית עלייה והדבקות שבלוקות. אבל השבטים לא יוכלו לעשות את זה. לכן השבטים כשהם הגיעו למצרים, הם היו רועי צאן כי הם רצו לברוח את זה. ומכאן רש"י לומד, למשל מאוד מרש"י הזה, עוד יותר עד כמה יוסף, ענייני עולם הזה לא יטריד אותו מדבקותו בהשם. לא רק זה שזה לא יטריד אותו, אלא הוא גם פעל בעולם שחוץ ממנו שיהיה, גם כן שייכים לקדוש ברוך הוא, אפילו השם מצרים, מבט הארץ, הוא ציווה להם לשמוע אליו, ולמול את עצמם, עד כדי כך ההשפעה שלו הייתה חזקה. והוראה, היום אנחנו לא כמו השבטים. השבטים זה היה לפני מתן תורה. אנחנו נקראים השם יוסף, נוי קצון יוסף, בכוח שכל אחד ואחד מאיתנו לפעול באיזה מקום שהוא יהיה, גם כשאנשי המקום הם מאוד מאוד רחוקים, אז לפעול בהם לקרב אותם. לא רק להתפעל מחומרות המקום ולא ליפול ברוחו, ולא רק שהוא להתגבר בעצמו להיות שלם תורה ומצוות, יש גם בכוחו לפעול לעולם שחוץ ממנו, על כל היהודים, ולהיות אור לגויים, ועד שבני נוח יקיימו את הזי המצוות שלהם, ועד שיתברר כל העולם כולם נזכה לביאס המשיח, לעובד אשכם איכות, שיהיה רוצה שיהיה במהרה ביומנו, אמן. עד כאן השיחה, ובפרט שנצא בימי חנוכה, שעניין הוא להשפיע על עולם שבחוץ, ופתח וטובים בחוץ, זה מתקשר עוד יותר להוראה כאן, להשפיע על עולם שבחוץ ולהעיר את החוץ, עד הקל לרגל את תלמודו, יפלו להגיע למורדים, אלו שאינם יהודים, וגם אליהם להעיר, ועד שנזכה לביאס המשיח, שאז יהיה יהוד הזה, במהרה בימינו, אמן.